אנחנו למדנו על ההשגות של הנשמות למעלה, שההשגות שלהם זה רק בדרגה שקוראים לה שם, שמחה. הסברנו ששם יש לו את שתי הקצוות, שמצד אחד זה מבטא את העצם, את המהות, אבל מצד שני זה רק שם, זה רק משהו חיצוני. עכשיו, הוא ידייק בחלקו הראשון של המשפט. הרי כתוב בורא קדושים, ישתבח שמך. עד כאן האריכות היה להסביר מה זה שמך. למה אומרים על הנשמות שקוראים להם קדושים, שמשבחים את שמך. עכשיו הוא ידייק במשפט הראשון. בורא קדושים. הנשמות שנקראים קדושים, כתוב עליהם את הלשון שהקדוש ברוך הוא בורא קדושים. מה הדיוק במילה בורא? ולכן אמר בורא קדושים. מה מדגיש המילה בורא? שהם בריאה מעין ליש. כאן הוא יסביר בכמה שורות שישנם שני אופנים של דברים המתחדשים. יש התחדשות של דברים שקוראים להם עילה ועלול, וישנם התחדשות של דברים שקוראים להם יש מעין. כשמדובר בהתחדשות של דברים שהמקור והתוצאה יש ביניהם קירוב, יש ביניהם ערך, אז גם אם התוצאה היא בדרגה קצת הרבה יותר נמוכה מהמקור, אבל מכיוון שאתה יכול למצוא את הקשר, השייכות, אתה יכול לומר, הנה, התוצאה הזו נמצאת בעצם במקור בצורה פוטנציאלית, אז אני לא אומר שהתוצאה היא בריאה. בריאה זה יש מיין, בריאה זה דבר שאתה בכלל לא יכול למצוא את החוט המקשר למקור, כי זה חידוש ממש. אם זה קשור, קוראים לזה עילה ועלול. לעומת זאת, כשאומרים בריאה, זה אומר שאין שום יחס בין המקור לבין התוצאה, זה כמו דבר חדש. הוא יביא דוגמאות לשני הצדדים. כי נכתיב, כתוב, הרי יש בסדר ההשתלשלות, יש 10 ספירות. הספירה הראשונה היא חוכמה, אחר כך יש מאחריה עוד 9 נוספים. אז פה הוא יסביר שכל התשעה, כל ההשאה בינם לבין עצמם, יש ביניהם יחס של קירוב. זה השתלשלות. אז אם זה השתלשלות, זה נקרא עילה ועלול. אבל מה היחס של הספירה הראשונה למקור שלה? הספירה הראשונה זה חוכמה. מה היחס של חוכמה למקור שלה? אין ארוך. אז איך כתוב? והחוכמה? מאין תימצא. זאת אומרת, היא ביחס למקור שלה זה כמו עין. לעומת זאת, בינה, דעת, חסד וכן הלאה, אז זה השתלשלות. כי נכתיב החוכמה מאין תימצא. פירוש, כי תבוא החוכמה שהוא ראשית ההשתלשלות מאינסוף ברוך הוא. אם רוצים לדבר, איך נהייתה, איך התגלתה, איך התהוותה החוכמה, שזה ההשתלשלות, הנקודה הראשונה בהשתלשלות מהאינסוף, אינו כמו השתלשלות שמהחוכמה למטה. אי אפשר להשוות את החוכמה ביחס למקור שלה, לעומת מה שקורה מהחוכמה ולמטה. אם מדברים מהחוכמה ולמטה, אז מה היחס ביניהם, אמרנו, עילה ועלול? שהוא דרך עילה ועלול. תן דוגמה, כמשל, האדם שיש בו שכל ומידות ומחשבה, דיבור ומעשה. כך עצם לאדם, יש לו שכל, רגש, יש מחשבה, יש דיבור ויש מעשה. זה סדר השתלשלות. אז סדר השתלשלות הזה, היחס בין בחינה אחת לבחינה שתחתיה, זה עילה ועלול. מהשכל בא לרגש, זה מאוד קרוב. הרעיון הזה מחייב את הרגש הזה. אחרי שיש לך התרגשות בדבר, זה מחייב שתחשוב על זה. חשבת על זה, זה יורד עוד יותר לדיבור. אחר כך זה בא לידי מעשה. אז כל שלב, למרות שיש ריחוק עצום בין שלב לשלב, אבל זה לא ריחוק שאין ביניהם שום ערך. זה שלב שמחייב את השלב הבא. שאתם משתלשלים זה מזה. הנה, השכל עצמו נמשך ומתלבש במחשבה. כשהשכל יורד למחשבה, אז ממש השכל עצמו ירד לאותיות של המחשבה. וכן המחשבה והדיבור. אז היחס בין המחשבה לדיבור, או בין השכל למחשבה, הוא יחס של קירוב, זה נקרא עילה ועלול. אותו דבר, וכן השכל ומידות. שכל ורגש. שכל ורגש, אמנם עולם השכל הוא עולם קר, עולם הרגש הוא עולם חם, שני עולמות הפוכים זה מזה, אבל יש ביניהם יחס וקירוב ברעיון. זה לא פלא איך ממשכלה שכלית הגיע רגש מסוים. עד הרבה, זה קשור וקרוב אחד לשני. וזהו הנקרא השתלשלות, עילה ועלול. שהוא בחינת יש מיש. כשאומרים אלה ועלול, אז המקור הוא ישות אחת, והתוצאה זה ישות אחרת, וזה לא יש מאין. אבל כשאנחנו מדברים מה היחס בין החוכמה למקור שלה, שממנה היא באה, אמרנו והחוכמה מאין תימצא. ולא יש מאין. כשמדובר על אלה ועלול, זה לא יש מאין, זה יש מיש. כי העילה עצמה נתפסת ומתלבשת בעלול. כשיש עילה ועלול, עילה ועלול זה כאילו סיבה ומסובב, אז העילה עצמה נכנסת לעלול, השכל עצמו נכנס לרגש. הדיבור, המחשבה עצמה יורדת לאותיות הדיבור. הדיבור עצמו יורד למעשה, זה דבר שהעליון יורד לתחתון. וכך הוא עניין השתלשלות עילה ועלול שבאצילות. אותו דבר כשאנחנו מדברים על ההשתלשלות של עילה ועלול בעולם האצילות עצמו, מהחוכמה ולמטה, אם אני מדבר מספירת החוכמה לספירות שמתחתיה, אז זה הכל עובד באופן של עילה ועלול, כמו שכתוב בזוהר בראשית. כמו שכתוב, כולם בחוכמה עשית. מה פירוש כולם בחוכמה עשית? מחוכמה עד עשית, אז הכל עובד באופן של קירוב ויחס ושייכות, זה לא יש מאין, זה עילה ועלול. שכל ההתהוות נמשכו מאלם לגילוי, מבחינת חוכמה, שבתחילה היו כלולים יחד מבחינת חוכמה, רק כשזה היה בבחינת חוכמה, זה היה בפוטנציאל מאוד גבוה, בהתקללות מאוד מאוד עמוקה. זה כמו נגיד הגרעין, שמכיל בתוכו את כל העץ והעלים וכל מה שיצמח. אז ברור שהמרחק בין העץ היוצא אחר כך לגרעין הוא מאוד גדול, אבל בכל אופן אתה אומר, זה נקודת הגרעין שממנו אחר כך בא העץ, יש ביניהם איזשהו שייכות. ודוגמה לדבר ביחס לבריאת העולם, כתוב בפרקי אבות, ולא במאמר, בעשרה מאמרות נברא העולם, ולא במאמר אחד יכול להיברות. אז כשאתה קורא את זה בהשקפה חיצונית, נראה לך כאילו המשנה אומרת, יכל היה להיות במאמר אחד, אבל בסוף החליט הקדוש ברוך הוא לא, שזה יהיה בעשרה מאמרות. אבל האמת ששני הדברים נכונים, יש את המאמר האחד שכולל את הכל, ויש איך שזה אחר כך יצא והתפרט לעשרה. אז המאמר האחד שכולל את הכל, מה זה? זה החוכמה. ספירה הראשונה, היא כוללת את הכל. רק באיזה אופן היא כוללת את הכל? בצורה מאוד מאוד מרוכזת, בצורה מאוד מאוד ממוקדת, עד שתראה איך שהכל יורד ממנה, זה תהליך, אבל זה תהליך לא יש מאין. והוא בחינת המאמר האחד שבו יכול להיברות. דהיינו, למה אומרים, ולא במאמר אחד, יכול להיברות? אם אנחנו אומרים שבפועל זה קרה, למה אומר יכול? כי כשאומרים יכול, זה בא להרחיק את ה... תוצאה במקום, זה רק באופן של יכול. כשאני מדבר על סדר השתלשלות מאוד קרוב, אני אומר, הנה, זה מחייב את זה. כשאני מדבר בצורה, כמו, יש לי גרעין, זה מחייב שיצא ממנו עץ? לא, יכול לצאת ממנו עץ. זה באופן שהפרטים נמצאים פה לא באופן של הכרח. זה ביכול, אם יהיו כל מיני תהליכים שהתרחשו, ויהיו את כל התנאים המתאימים וכו' וכו', אז יצא ממנו עץ. יכול גם להיות אבל שלא יצא ממנו כלום. זאת אומרת, מכיוון מרחק של הפרטים למקור הוא קצת גדול, אז אני מתבטא ואומר יכול, ומה אחד יכול להיברות. אבל כשאומרים יכול, מה מתכוונים? שהוא הכולל לכל תת מאמרות, הוא כולל אותם. וכן הוא למטה גם כן. אותו דבר, סדר ההשתלשלות, כשעלה ברצונו לברוא העולם, אז עם המחשבה אחת נבראו כל העולמות בדרך כלל. אז בשלב ראשון זה היה מחשבה אחת, הוא כלל את הכל. אז כל הפרטים שבאו אחר כך זה עילה ועלול, זה התגלות של הנקודה הראשונה. והוא מה שכתוב בראשית ברא אלוקים, כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אומר תרגום יונתן לנוזיאל על המילה בראשית, הוא מתרגם, מה זה המילה בראשית? בחוכמתה. בראשית זה בחוכמה, כמו שהפסוק אומר, ראשית חוכמה. אומר תרגום יונתן, בראשית ברא אלוקים, בחוכמה ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זאת אומרת שהשמיים והארץ, ואת השמיים וכל צבאיה, ואת הארץ וכל צבאיה, כל כלול איפה? בראשית, בחוכמה. זאת אומרת, החוכמה כוללת את כל התהליך, אז לכן זה לא יקרה מעין ליש. זה יקרה השתלשלות. ונפרטו אחר כך בתת מאמרות בששת ימים. זה הכל בתוך התהליך של סדר השתלשלות. אבל התהוות החוכמה מאינסוף ברוך הוא. אז עכשיו אנחנו רוצים לדבר על החוכמה, איך היא באה מהאינסוף, איך היא באה מהמקור. פה אני לא יכול להגיד זה בא בהשתלשלות, אלא אומרים והחוכמה מאין תימצא, זה יש מאין. הוא יש מאין ממש, למה? להיות כי אינסוף ברוך הוא למעלה, מעלה אין קץ מבחינת המדרגת חוכמה. אין סוף, זה לא הפירוש הוא שזה מקור שכולל בתוכו הרבה 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 פרטים, אני צריך סך הכל להוציא ממנו נקודה. כשמדבר על הגרעין, אז הגרעין של תפוז לא יצא ממנו לעולם הגס. יצא ממנו רק תפוז. למה? כי הפוטנציאל הגלום בגרעין זה אך ורק תפוז. אז זה נמצא כרגע בצורה מאוד פוטנציאלית, וצריך לעבור כל מיני תהליכים, וצריך לזכות שיתגלה ממנו התפוז. אבל אם יתגלה זה רק תפוז, פרושו שכשהתגלה התפוז זה פשוט היה בפנים באיזה פוטנציאל. באין סוף אין בפנים פוטנציאל של כלום. זה אין סוף. הוא לא מוגבל והוא לא מוגדר, הוא מופשט לגמרי. אז אני לא יכול לבוא ולהגיד שיצא איזה נקודה, הנה זה הנקודה הייתה שם. הייתה אני יכול להגיד רק אם זה סק שכולל בתוכה הרבה פרטים, אני אומר, טוב, אז הוצאתי. אבל אם זה סק שכולל הרבה פרטים, אז הסק הוא מוגבל, הוא מוגבל בכך וכך פרטים. אבל באינסוף הוא כל כך מופשט, אז כשיצא ממנו משהו, אני לא אומר הוא יצא כי יצא, או הוצאתי את הפרט החבוי. זה ממש יש מעין, כי המרחק הוא עצום. לכן מדרגת חוכמה ביחס למקור, זה ממש יש מעין. ולכן בכדי שיהיה התאבות בחינת חוכמה, זהו בריאה יש מעין. וזה גם בסדר ההשתלשלות, יש עולם הבריאה, יש יצירה ועשייה. בריאה זה יש מאין. יצירה, זה אני לוקח את הדבר שכבר נברא, ואני רק שם לו צורה כזו או צורה כזו. כל זה היה להסביר את המושג בריאה. עכשיו נחזור למשפט שאיתו התחלנו. המשפט שאיתו התחלנו כתוב, בורא קדושים, השתבח שמך. אמרנו שקדושים אלו הנשמות. איך קוראים לנשמות? בורא קדושים. למה בורא? וזהו, בורא קדושים. זה הסיבה שכתוב בורא. פירוש שהנשמות שעלו במחשבה שלכן נקראים קדושים. הרי הסברנו שהנשמות הם מאוד מאוד גבוהים. הם עלו במחשבה, כל הבריאה זה נברא לדי דיבור. נשמות מושרשים במחשבה. אז נשמות מושרשים מאוד מאוד עמוק. אבל עליית המחשבה הזו שיהיו נשמות, זה יש מאין, זה בורא, שכללותנו מקורנו, מה המקור של הנשמות? מבחינת חוכמה אילה, ככה מביא בתניה, כמו שהבן נמשך מחוכמת האב, ככה הנשמות ישראל עלו בחוכמתו התברך, אבל על חוכמה מה אומרים? מאין תימצא. אז אם על חוכמה אומרים מאין תימצא, ואפשר להגיד על החוכמה שזה בריאה, אז גם על הנשמות אומרים אותו דבר, בורא קדושים, כי המחשבה על, 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 על הנשמות זה עניין של חידוש. וכמו כמו הבן שהתאבותו מבחינת מוח האב, הנה הם מבחינת בריאה יש מאין, והיינו מבחינת שמחה. בריאה יש מאין זה מהדרגה הנמוכה והחיצונית שנקרא שם, וזה הקשר. למה הנשמות יכולים להשיג רק את השם של הקדוש ברוך הוא? כי המקור שלהם הוא יש, הם יש מאין, הם לא מהות אחת. במילא כשאומרים בורא קדושים משתבח שמחה, זה מסביר לי למה ישתבח שמחה? למה הם יכולים לשבח רק את השם? כי הם בורא, כי הם נבראו. אם הם נבראו, הם נבראו מבחינת שם. וזהו ישתבח שמך. אז אם כך, מה המסקנה של כל האות הארוכה הזו שלמדנו? הנשמות שנמצאים למעלה, עם כל מעלתם, מה הם משיגים? רק שם. אז אם הם היו נשארים למעלה, אז הם היו נשארים מוגבלים בהשגה של בחינה נמוכה, של בחינת שם. הקדוש ברוך הוא רוצה שהנשמות יגיעו לעלייה. הם יגיעו לעניינים גבוהים יותר מאשר שם, אז מה הוא עושה? מוריד אותם למטה. ולכן ירדו ונתלבשו בגוף. כל הסיבה למה הנשמות ירדו למטה בגוף, כי הקדוש ברוך הוא רוצה לגרום להם שייצור עלייה, שיהיה להם עלייה. הרי הייתה שאלה מה שייך עלייה, הרי הם באו מלמעלה. הם באו ממקום שהמקור שלהם הוא מקסימום זה שם. והקדוש ברוך הוא רוצה לתת להם את עצמותו הרבה יותר, ובשביל זה צריך לרדת למטה. אז עכשיו אנחנו מבינים למה צריך לרדת למטה. עכשיו ההסבר שהוא יסביר מפה, וצריך עכשיו להבין איך זה יכול להיות, שנשמה בעולמות מופשטים יכולה להשיג רק את השם, וכשהיא יורדת לגוף, והגוף לכאורה אמור עוד יותר להסתיר, ועוד יותר להגביל, ועוד יותר להפריע, אז אומרים הפוך, דווקא בגוף הם יגיעו להרבה יותר גבוה, זה כאילו אבסורד, הפוך על הפוך, איך זה יכול להיות? זה יהיה ההסבר, ושבעזרת השם נראה, באות הבאה, איך ייתכן שדווקא מטה מיטיב עם הנשמה ולא מגביל אותה יותר.